האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 192, ובו נפגוש את הילדה החזקה בעולם.
בפאתי העירה קטנה קטנה שכנה גינה ישנה ומוזנחת. בגינה עמד בית ישן, ובבית גרה בילבי גרב ברך. היא הייתה בת 9, והיא גרה שם לגמרי לבד. לא היו לה לא אמא ולא אבא, ולמען האמת זה היה ממש נחמד. כי לא היה מי שיגיד לה ללכת לישון דווקא בשיא הכיף, ומי שיכריח אותה לבלוע שמן דגים למרות שהיא מעדיפה לאכול סוכריות טופי. פעם היה לבילבי אבא, שהיא נורא נורא אהבה, וכמובן הייתה לה גם אמא, אבל זה היה כל כך מזמן שהיא בכלל לא זכרה אותה. אמא שלה מתה כשבילבי הייתה תינוקת קטנטנה ששכבה בעריסה וצרחה בקולי קולות עד שאיש לא העז להתקרב אליה. בילבי האמינה שאמא שלה יושבת עכשיו בשמיים וצופה מטה על הילדה שלה מבעד לחור קטן. לעתים קרובות הייתה בילבי מנופפת אליה למעלה ואומרת, אל תדאגי, אני תמיד מסתדרת. את אבא שלה בילבי לא שכחה. הוא היה רב חובל והפליג בים הגדול. ובילבי הפליגה איתו בספינה שלו, עד שפעם אחת בשעת סערה נסחף אבא שלה לים ונעלם. אבל בילבי הייתה בטוחה לגמרי שיום אחד הוא ישוב. היא בכלל לא האמינה שהוא טבע. היא האמינה שאבא שלה נסחף לחופו של אי מלא בילידים, ושהוא הוכתר למלך הילידים, והסתובב לו כל הזמן עם כתר זהב על הראש. אמא שלי היא מלאך, ואבא שלי הוא מלך הילידים, ושתדעו לכם שלא לכל הילדים יש הורים כאלה נהדרים, נהגה בילבי לומר בסיפוק. וברגע שאבא שלי יבנה לו סירה, הוא יבוא לקחת אותי, ואז אני אהיה נסיכת הילידים. הופה, היי, איזה כיף חיים יהיה. רק לי בא לבכות עכשיו.
אני, לי היה בא לבכות כבר כשאמרת לא לכולם יש הורים כאלה.
כן.
זה כבר היה השלב שבו התחלתי להישבר. שלום, איילת טריאסט.
שלום, נועה מנהיים. אנחנו האחיות גרים.
אנחנו הפעם באות לבקר את בילבי גרב ברך.
איזו ילדה.
או פיפי.
לונגסטרום.
או גילגי.
או מה עוד היה לנו?
בילבי לוחלום.
בילבי לוחלום.
ואני מקפצת הופה היי על שירי.
נכון, וילה מצחיקולה. יואו! זה מתחיל להיות מעליב.
זה רק בגלל שאני מרגישה כל כך... לא. אני מרגישה כל כך חסרת כישרון לצד הקול שלך. זה מדגיש את חסרונותיי. אני מאוד מעניין אותי לדעת מה את חושבת על הספר הזה. אני אגיד לך גם למה. כי אנחנו כבר ביססנו בפרקים הקודמים את העדפה שלך בואי נקרא להן...
ילדות טובות.
ילדות טובות.
ילדים טובים.
ילדות וילדים טובים. נכון. לטומי ואניקה. כן. בעצם.
כן.
אז איפה את עומדת ביחס לבילבי?
אני חושבת שבילבי היא לא ילדה. כאילו...
אני כל כך שמחה שאמרת את זה. כי זה בדיוק מה שאני חשבתי. כל הזמן כשקראתי את זה עכשיו עוד פעם. היא לא ילדה.
היא לא ילדה עם מרי פופינס.
היא בן אדם מבוגר.
היא בן אדם מבוגר בעצם.
ממש בן אדם מבוגר.
מדובר בילדה בת 9 שחיה לבד. כאילו...
אז היא חיה לבד. היא מבשלת.
כן.
היא אופה. היא מפנקת את תומי ואניקה. זאת אומרת, היא עושה להם דברים שנגיד אמא הייתה עושה להם. מחביאה להם מתנות.
היא חושבת עליהם כמו אמא.
חושבת עליהם כל הזמן.
לגמרי.
היא בסופו של דבר... ואנחנו מקדימות קצת את המאוחר, אבל היא בסופו של דבר מסרבת להצטרף לאותו אבא, קפטן אפרים, מלך הילדים.
אפרים גרב ברך.
אפרים גרב ברך, הנועז. כי היא לא יכולה לשאת את זה שאניקה בוכה ותהיה עצובה.
והיא לבד בעצם, כאילו מישהו לא ידאג להם.
אפילו כשהיא לוקחת אותם להרפתקה והם נוסעים לאי, אז היא לגמרי בשליטה, היא מחביאה את הספינה, והיא יודעת איפה היא נמצאת כל הזמן, היא שומרת עליהם, והיא אפילו חושבת להשאיר להורים של תומי ואניקה מכתב, שאומר, אל תדאגו להם, הם איתי והם שמורים, היא לא ילדה.
לא, היא ממלאת את כל הפונקציות ההוריות של עצמה ושל אחרים.
כן.
ולכן היא לא נופלת לתקן. היא חורגת ממנו.
את מחריגה אותה.
אני מחריגה אותה. וזו הייתה גם התגובה שלי אליה בתור ילדה. אני חושבת שבתור ילדה הבנתי שמדובר בגיבורת על, כאילו זאת לא ילדה. זה משהו שהיא מצחיקה, היא כאילו, זה פאן, זה מעורר באמת כיף גדול לראות שילדה קטנה יכולה לשים שני גנבים על ארון, ויש לה כסף,
ושולטת סוס ביד בגורלה. השנייה.
והיא מתלבשת איך שבא לה, והיא ג'ינג'ית, מאוד אהבתי אותה שהיא ג'ינג'ית.
שזה...
זאת, ג'ינג'יות זה... הייתי ג'ינג'ית פעם.
המקור שלה הוא... אנ...
כן,
שרלי אהובתנו, נכון, במוצר. נכון,
כן, כן. עם...
רגע, איך הסיפור הזה התחיל? תני לנו רגע אוקיי, את אז... התקציר הפרקים הקודמים.
בהחלט. אז הסיפור הזה התחיל כמו סיפורים רבים שתיארנו בעונת הארקדיה, ההוקו הארוכה שלנו.
מי רוצה לצאת מארקדיה? בסיפור
של אם לביתה. לעת לילה, וספציפית כשקורין, הבת של אסטריד לינגרן, הייתה חולה. השנה היא 1941, מלחמת העולם השנייה משתוללת, וקורין סיפרה שאימא שלה הייתה מותשת. היא הייתה, עסקה בזמן המלחמה בתרגום, סליחה, בצנזור.
צנזור, כן, הזכרנו את זה בפרק הקודם.
בצנזורה של מכתבים מהחזית, והיא... פשוט הייתה, היא ראתה עליה שהיא מותשת, היא סיפרה, אבל היא פשוט רצתה סיפור, וזה לא ממש עניין אותה. ולכן היא אמרה לה, אמא, תספרי לי,
אכזריים ותמימים וחסרי לב.
בדיוק, ואסריד אמרה לה כבר, די, אין לי יותר מה לספר, על מה את רוצה שאני אספר לך? ואז היא אמרה לה, ספרי לי על פיפי לונגסטרום. שהיא, קורין, הבת, טענה שזו הייתה השראה מדדי לונגלגס. כאילו, אבא ערך רגליים, בילבי גרב ברך, בילבי...
אני ישר חשבתי על טולקין, זאת אומרת, על מישהו שממציא שם, במקרה הזה פיפי לונגשטרום, ובמקרה שלו הוביט, ואז הולך בעקבותיו... למאורת הארנב, למחילת ההוביטים.
נכון, אבל זה באמת זה מה שזה היה. זה היה מין שם מצחיק כזה, ואסטריד התחילה להמציא לה חיים מצחיקים. כמו שראינו, זה היה ממש כל מה שקרה פה עכשיו.
צחוקים,
זה כיף.
אבא נעלם בים.
אני חושבת שהיא רצתה ליצור באמת ילדה עם עצמאות מלאה. והעצמאות המלאה הזאת כרוכה בשני דברים שצריך בשביל להסתדר בעולם, כוח פיזי וממון.
ובדבר אחד שכדאי שלא יהיו לך.
הורים.
שזה הורים. זאת אומרת, זה כל מה שאנחנו צריכים. שלא יהיו לנו הורים, שיהיה לנו כסף ויהיה לנו כוח.
כן.
זה לשכתף מחדש את חדר משלך.
מה זה? את חבילה ולכולם משלך.
לגמרי.
ורצוי שיהיה לך סוס על המרפסת.
ולהיות יותר עשירה מטרול.
כן.
והילדה הכי חזקה בעולם, שאפילו את אבא שלה כמעט היא מנצחת, כשהוא בסופו של דבר חוזר.
בדיוק, הם מגיעים לשוויון, היא ואבא שלה, ואז מסבירים שהוא פשוט היא עוד לא גדלה עד הסוף. זאת אומרת, כשהיא תגדל, היא תהיה חזקה ממנו.
וגם כשהיא בוחרת להישאר עם טומי ואניקה, הוא אומר לה, תעשי כרצונך, זה מה שתמיד את עושה.
נכון, נכון. הדבר הטוב ביותר לילדים קטנים הוא חיים מסודרים, בהחלט. במיוחד נותנים להם לסדר אותם לעצמם.
פשוט מעולה.
לא, יש פה דברים מעולים.
יש לה יציאות שהם שיעורים לחיים.
כן, כן.
אבל אני חושבת ששוב, הן באות לא מתוקף הילדותיות שלה. זאת אומרת, יש לנו לפעמים את הגיבורות או הגיבורים הילדיים האלה, שיש להם משפטי מפתח כאלה נורא תמימים, אבל בעלי משמעות, אלא מתוקף
אידיאולוגיה.
היותה. כן, משהו אחר. כן. היא הכי הזכירה לי בקריאה הזו, ואני לא הבנתי איך לא ראיתי את זה כשהייתי ילדה, ואז כן. הבנתי למה, כי את האחד קראתי לפני האחר, היא חתול תעלול.
היא לא מרי פופינס בעינייך באיזשהו אופן?
איזה מין שילוב של השניים.
בגלל סוג הקסם, את זוכרת שדיברנו על הקסם הזה?
הוא מאוד...
שהוא לא מוז... הוא קסם פונקציונלי, הוא כאילו יש בו איזה משהו קשור בטבע מאוד, אבל גם... כאילו, הוא ספציפי למה שצריך. כאילו, לא... אין לו איזה... כן.
וגם לא צריך שום דבר מאוד מסובך כדי להפעיל אותו. אין כאן טקס, אין כאן זה, אין לזה היגיון. אבל אני חושבת שההיבט הקרקסי, הכאוס שהיא מביאה איתה, הוא מאוד חתול תעלול. ופשוט גם בגלל שיושבים שם שני הילדים בבית, ומחכים לאימא, והם צריכים להיות ילדים טובים, ופתאום לתוך החיים המסודרים שלהם, מתפרץ איזה כוח טבע כזה, שיכול לחולל קסמים ולעולל תעלולים, ולהיות לפעמים מאוד הרסני, אבל שוחר טוב ומסדר כמו מרי פופינס.
נכון? לא, באמת, יש משהו בסוג הזה של ההתערבות. ובמובן הזה גם על מדיקן חשבתי על זה, על איך כאילו יש פה איזו משוואה שאומרת התנגדות לממסד שווה הרפתקאות, זה כאילו אנחנו מבינים.
ובכן.
ואפשר לעשות אותם גם ליד הבית. כאילו לא צריך לצאת למסעות רחוקים מדי, כי בספר הראשון, אמנם אנחנו קראנו פה מבילבי, מהספר הגדול של בילבי גרב ברך, שזה שוב, זה הוצאה חדשה של מרגנית, וזה גם דנה קאסטי.
וזה כולל יותר מהספר הראשון.
כן, זה גם, אבל זה כן עיבוד שאסטריד לינגר עשתה בעצמה, שכאילו כן. היא יצרה איזה סוג של חיבור בין הספרים שהיא כתבה, כי היא כתבה היו כמה המשכים, התעלולים הנפלאים מכל הספרים, זאת אומרת, היא כאילו יצרה איזשהו סוג של חיבור,
הטוב שבטוב.
שכרוך גם בנסיעה של ביבי אל הילידים, וביחס שלה אליהם, זה גם היה מעניין,
כן.
ובחזרה, שוב, לוי לכולה. זאת אומרת, יש פה ממש כבר מהלך סיפורי קצת יותר ארוך.
אבל אני זוכרת כילדה, ואפרופו מה שהתחלנו איתו, ששובר את הלב, היא יתומה. דיברנו על זה שזה מאוד נדיר אצל לינדגרן, אבל יש כאן שוב את השיח על הפנטזיה כדבר שמתרחש אחרי המוות. כן, הדמיון הזה שאבא שלה בעצם לא מת, אלא הוא מלך הילודים אי שם, ואימא שלה היא מלאך, אבל לנו כקוראות מבוגרות, זאת אומרת, אני
צורם.
כן, זה היה מאוד מלחיץ.
כן.
זאת אומרת, גם כל רעיון, זה היה פשוט מזעזע בשבילי להבין עד כמה נהייתי אימא, הקריאה הזאת. כל הזמן לעמוד על סף ולהגיד, תיזהרי.
תיזהרי שם.
תיזהרי.
כן.
כשאת מכניסה את הידיים הלא מחוסות שלך לתנור החם, ואת קופצת בעץ, זאת אומרת, איזה מין רצון הורי לגונן עליה, וחלק מהסיבה זה כי לינדגן לא יוצרת לה מרחב בטוח. היא לא צריכה מרחב בטוח, כי היא מסוגלת להתמודד עם הכל, אבל היא לא מסדרת לעולם נטול קצוות וקוצים.
לא.
יש בעולם הזה כל מיני דברים. יש קבצנים ויש קבצנים ויש סכנות.
כן, והקבצנים הם כאילו הם גנבים בגלל שבאמת אין להם, והיא נותנת להם כסף לדרך גם.
והיא אומרת לחווה שאתם צריכים ללכת, מכינה להם אוכל.
כן, אבל כל המחשבה הזאת על ילדה לבדה, שגם כאילו המחשבה של הפושע לא נעדרת מפה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את ההצצה אל תוך ראשיהם, שאומרים, אוי, האם יש פה מבוגר אחראי? היא בהתחלה מדברת על מר נילסון, הקוף שלה.
הם חושבים שזה יהיה איש.
חושבים שיש שם גבר, יש שם אבא. אבל לא, אין. וכשהם מגלים שהוא קוף, הם אומרים, זהו, חסרת הגנה, חסרת ישע. וזה, פתאום הדבר הזה, יש פה משהו נורא חזק להרגיש כן. את הכמה, זה כאילו מנגיד דווקא, או מנחיח, את כמה אנחנו חלשות.
נכון.
כאילו,
זה היה נורא.
באמת אומרת, אנחנו חלשות, כי יש פה משהו ש מבהיר מעל יותר מכל דבר אחר, כמה היא מבינה מה חסר לנשים בעולם, וכמה הדמות הזאת של בילבי בתור ילדה, לקרוא אותה, כמה ג'וי היא מביאה, כמה כוח היא נותנת, כאילו, וואי, אני רוצה גם להיות מסוגלת ללכת בעולם בכזה ביטחון.
חסרת פחד לחלוטין.
בחסרת פחד מוחלט.
היא שותה את התרופה, שהיא לא יודעת אם זה יזיק לה או לא, והיא אומרת,
לא, היא לוקחת מיליון תרופות כולחת, היא אומרת, מה, בשביל מה?
כן, והיא אומרת אחר כך לאניקה, אם אני אקום אחר הבוקר ואני אהיה בריאה, זה עבד, ואם לא, אז תגידו לאחרים לא לשתות את זה, שתמשו בזה כדי להוריד צבע מדברים. אין לה שום חשש, היא מתנהלת בעולם מתוך ביטחון מוחלט, וחוש צדק מאוד מאוד מחודד, ויש לה את הכוח. לממש את זה. כלומר,
היא נלחמת באדולף.
היא נלחמת באדולף, ותולה את הביריונים שם על, על העץ, ומאיימת עליהם שהם יעשו את זה שוב, אז יהיה להם עסק איתה.
כן. זה אבל היחס הכולל שלה, כאילו, גם הבנייה הזאת שלה מול, באמת מול סמכויות, מול המשטרה, אבל פתאום אמר אחד השוטרים שאסור לבילבי לחשוב שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, או כאילו מול המורה, המורה כעסה עליה בגלל שבילבי מסרבת להתנהג כמו שצריך, ומפני ששום ילדה שמתנהגת כמו בילבי לא יכולה לבוא לבית הספר גם אם הייתה רוצה. זאת אומרת, את לא יכולה להתנהג ככה בתוך המסגרת, בתוך הממסד.
היא פשוט יוצאת מהמסגרת ועושה מה שבא לה.
וממציאה מסגרות אלטרנטיביות. זאת אומרת, כשיש את חלוקת הפרסים של גבירת העיירה לתלמידים המצטיינים, היא פשוט עושה, היא מייצרת שאלון מתחרה ומחלקת להם כסף. כדי שהם לא יחזרו עצובים הביתה, וכדי שההורים שלהם לא ינזפו בהם, או יקרו אותם אפילו.
כן, היא באמת יצור מיתי.
כן, לגמרי.
מין אלה כזאת.
אבל אלת בית, אלה שימושית, כאילו...
כן, כן, שלא אוהבת לנקות, אבל עושה את זה לפעמים.
צריך.
בדרך הכי... כיפית שאפשר, ואני חייבת להגיד שעניין אותי מאוד לדעת מה אני זוכרת מהספר. ומסתבר שיש משהו ששכחתי, ויש שני דברים שזכרתי מצוין. זכרתי מה קורה, זאת אומרת, את התעלולים וההרפתקאות בפועל, וזכרתי את האיורים עד לקו האחרון שלהם, הם יפהפים. מה שלא זכרתי, זה כמה נונסנס יש בדיאלוג שלה. זאת אומרת, לא זכרתי את המלל, אבל המלל הוא נונסנס,
הוא
משוגע, מצחיק נורא, מלא משחקי מילים, באמת עבודה נהדרת של תרגום של דנה כספי פה, כי יש כאן כל כך הרבה בדיחות מילוליות, יש כאן בכלל עיסוק בשפה כחלק מהדבר, זאת אומרת, בחלק מבניית העולם, היא קמה יום אחד והיא ממציאה מילה, אז היא מסתובבת בכל העירה לברר מהי המילה הזאת שהיא המציאה.
מה המשמעות?
ובסוף מגלה שזו זן חדש של חיפושי, ומי כמוה יודעת, היא הרי המציאה את המילה. אבל את הבריאה הזאת, השפה שלה זה דבר שבורא את המציאות, ופתאום הם פיראטים, ופתאום היא מצליחה בעצם להחזיר את אבא שלה מהמתים, כי היא מספרת את הנרטיב שלו. יש לה סיפור בראש של איפה אבא שלה נמצא, ואבא שלה חוזר והוא בדיוק נמצא איפה שהיא אמרה שהוא.
נכון, זה ממש אהרון עם השוטר שמצביע לכיוון שאהרון חשב עליו
בדיוק.
ממילא.
ואין מבוגרים מתפקדים בעצם בסביבה.
לא, היא יוצרת את כל המציאות. ובמובן הזה, אנחנו חיים בתוך הראש של ביבי. כאילו אנחנו...
איזה מקום משוגע וכתום.
כן, כן. ואיזה כיף, כאילו, בתוך הראש הזה.
של מי האיורים? אני שכחתי כבר.
של אינגריד ון נימן.
פשוט מדהימים.
אפילו זה ממש ציינתי לעצמי את זה, כי אמרתי, זה פשוט כל כך יפה. וטומי ואניקה, כאילו דווקא, אני חייבת לומר שטומי ואניקה הם הדמויות הכי, כאילו, קיר לבן שיש בזה. הם כן יש להם אפיונים קטנים, אבל הם מאוד סטריאוטיפיים, מאוד בן ובת, כאילו, כזה, יש להם מה מותר, מה אסור. זאת אומרת, הם אמורים באיזשהו מקום להוות איזה סוג של רקע, לחופש האבסולוטי של בילבי, וגם להראות משהו בתפקידי המגדר השמרניים, כאילו טומי לא מצופה לבכות, אניקה כן מצופה,
נכון.
זאת אומרת, כאילו כל מיני דברים כאלה, שמרגיש ממש לפעמים כאילו זאת בחירה מכוונת, לא בגלל שהיא לא יכולה לכתוב כאלה. ילדות
היא יכולה,
יותר,
היא יכולה
כאילו,
לכתוב, היא
עושה את זה,
כתבה את
זה,
מדיקן והיא כתבה את אמילי, הם היו יכולים להיות... אמילי ומדיקן פוגשים את בילבי.
לא, אבל זה מספיק.
פאנפיק שאני רוצה לקרוא. רמז. אבל...
אני חושבת שזה מספיק.
אבל אני חושבת, זה העלה בי עוד רפרנס, שאולי עבר לה איכשהו בזה. אניקה היא אליס כזאת. היא נורא, בניגוד לטומי, היא זאת ששומרת על הדברים המסודרים, היא זאת שתגיד אבל אסור לקחת את התרופה, היא זאת שתגיד אבל חייבים ללכת לבית ספר, היא כמו אליס נכנסת לתוך הנסיעות כאוטית מאוד ומביאה איתה איזושהי נקודת מבט ממסדית על העולם.
אבל הם נשארים ילדים טובים לאורך כל הדרך.
נכון.
הם עושים את מה שהם צריכים, והם תלמידים מצטיינים, והם זה, וכאילו, זה לא מפריע, כאילו, המפגש עם בילבי רק פשוט משחרר בהם משהו, בעיקר עושה להם פן, וכאילו, זה האופציה לחיות החיים בהנאה.
לארג'.
כן, ויש להם אימא ואבא מאוד מאפשרים. אני לא בטוחה שכל הורה היה נותן לילדים שלו לבלות ימים שלמים בהשגחת ילדה בתשע.
בווילה הזאת יש אימא לקודת מוות לדעתי.
כולל לתת להם לנסוע איתה לים הדרומי לחפש איים נדחים.
אבל זה אחרי שהם כבר עברו את וילת האש שהשאירו אותם עם עוזרת הבית ונסעו, וכמובן הם ניצלו את ההזדמנות ו... נסעו להם לאי בודד, הפליגו להם לאי בודד על האגם עם בילבי.
אבל זהו, שכאילו כל הזמן בילבי מאוד אחראית בעצם. והיא אמרה, אני סומכת, וכאילו אפילו יש הזכור לזה שהאימהות האחרות אומרת, איך אתם נותנים לילדים שלכם להסתובב איתה? והיא אומרת, לא. היא דואגת להם, הלב שלה הוא טוב, והיא שומרת עליהם, היא דואגת עליהם. כאילו, וסבבה. יש לי עזרה בחינם. כאילו, כן. זה קצת ככה.
ממש. והלב הטוב הזה שלה, אני חושבת גם מציל מאוד את, את הספר מהתפוררות לכאוס מוחלט.
כן.
זאת אומרת, זה לא רק...
זה לא עיד.
זה לא איזה... כאילו מין מהטלה כזאת, לא. ורק תעלולים, ורק עוד הרפתקות ועוד הרפתקות. היא, יש לה כסף, אז היא תלך לחנות הממתקים, ויש סצנה נהדרת שם בחנות שהיא מבקשת קילויים על קילויים של סוכיות, והיא תחלק אותם אחר כך לכל הילדים. והיא תשמור על תומי ואניקה, והיא תזכור להוציא את הסירה מהמים כדי שהיא לא תיעלם, ולקחת איתה בקבוק כדי לשלוח הודעה בבקבוק. זאת אומרת, היא מייצרת בכל זאת מרחב שהוא
מוגן.
שמור, מוגן, כן. וחיובי. ואני חושבת שזה נגיד משהו שלחלוטין עבר לי מעל הראש כשהייתי ילדה, והיא כן הפחידה אותי קצת, כי באמת הייתה כאן איזו השתוללות, אפרופו חתול תעלול שכזה, לא, אם את תחזור ומה היא תגיד כזה.
חתול תעלול יותר כאוטי גם בגלל...
אז זה חדירה גם של הזר לתוך המרחב הדומסטי שלהם, וזה לא כמו פה שהם באים אליה, לתוך הווילה הזאת שהיא באמת כמו ארץ הפלאות, הכל יכול לקרות בה, ג'ימבורי, יש את השידה הזאת. כמה שעות שבזבזתי בלנסות לדמיין את השידה הזאת עם כל המגירות הקטנות, ויש לי היום שידה כזאת עם מלא מגירות קטנות, בדיוק בגלל הרגע הזה בספר.
לא, ויש גם דברים נורא חמודים, כמו העץ החלול, שתמיד יש שם לימונדה ועוגיות.
שהיא יופה ומקפידה לשים.
אניקה אומרת, יש לי תחושה, כשבילבי עומדת לעזוב, היא אומרת, יש לי תחושה שאם נחזור לעץ הזה שם, זה לא יהיה שם, כאילו, וכי זה אמור להיות כאילו אוטומטי, כאילו, זה קורה מתוך העץ. וכאילו, מין, זה היופי הזה בין הפנטזיה למנגנון שעומד מאחוריה.
כן, עד כמה הם מרשים לעצמם להבין.
כן.
מי היא בילבי ומה היא עושה בעצם בשבילם. אבל אני חושבת שלמרות אנחנו יודעות, בגלל שזה גם משהו שלינגן דיברה עליו, שהיא הושפעה מאנשרלי, פוליאנה, ויתומות קסומות אחרות.
ואני חושבת, נגיד, שתום סויר משפיע על אמיל.
מאוד,
כאילו,
נכון.
יש הרבה התכתבויות שלה עם ספרות.
נכון.
כן,
אבל אני חושבת שלמרות כל ההשפעות האלה, היא באמת מצליחה לייצר כאן יצור, אפילו הייתי אומרת לו, יצור חד פעמי.
ממש. קצת הפיטר פן, אבל בגרסה הרבה יותר...
אוי, איזה השוואה מהממת, נכון.
אחראית ובוגרת שלו. שזה מעניין, כי כשדיברנו, אני חושבת שכשדיברנו על ילד נצחי, לעומת ילדה נצחית...
כי אם פיטר היה בת...
נכון, אבל יש דמות מיתית כזאת, שעכשיו כמובן שכחתי את שמה, אבל דיברנו על זה, אני חושבת, בהקשר של פיטר פן, שיש ילדה מיתית מהסוג הזה, שגם ילדה נצחית, אולי דיברנו עליה גם בהקשר של מומו, אבל כן, בילבי לגמרי
פיטר הבת.
פרה, פיטר הבת, כן.
כן. כן.
אבל
כן.
למה, לא.
לא, פיטר
הוא בילבי הבן. רק בגלל ה... כן.
כי
קדימות,
זה נכתב קצת
קדימות
לפני,
בזמן,
אבל
בדיוק,
כן,
בדיוק.
זה הכל, זה הכל, רק בגלל
כן.
זה.
אבל גם פה הוא נובע מתוך סיפור לילדים. ומה נכון. שמעיד על זה שיש פה איזו פנטזיה מאוד קמאית כזאת של למה ילדים אוהבים את הסיפור הזה. כאילו במקום הזה ש... זה עונה על איזה שהם צרכים כאלה.
ואני חושבת שברגע שמבוגרת מספרת את הסיפור הזה לילדה, ברגע שאימא מספרת את הסיפור הזה לבת, היא נותנת לה, היא מורישה לה מתנה ענקית של חופש. להיות מה שהיא רוצה להיות. כן? לעשות כרצונה.
תחשבי כמה זה הפך להיות אייקון פמיניסטי מטורף, והסיפורים
גמור.
שלה רק הולכים וצוברים תאוצה. אני חושבת שבאקלים שבטח הנוכחי, או אפילו לפני כמה עשורים, רק הולך ונהיה חזק יותר. בשוודיה זה תמיד היה ככה, ותראו מה המצב שם מבחינת זכויות נשים.
נכון.
אני לא יודעת מה הייתה מידת ההתאמה הראשונית של הדבר הזה לתוך החברה השוודית, אבל אני חושבת שהיא הפכה להיות ממש דמות משפיעה. היא הייתה הסבתא של השוודים. זאת אומרת, היא הייתה דמות כל כך חשובה, כמו שהזכרנו קודם, בפרק הקודם, ברמה ההיסטורית, של לחוקק חוקים על שמה. אבל באמת, היה לה כוח תרבותי עצום, ומתוך השוודיה היא רק הולכת ומהדהדת ומייצרת אדוות בעולם.
והיא גם אחת הראשונות. זאת אומרת, כן. אנחנו מדברות על ספר יצא לאור ב-45, אם אני לא טועה.
כן, לקח לה כמה שנים. בהתחלה כמובן לא רצו להוציא אותו, כי
כן,
הוא...
כי הוא היה...
היא פחדה ש...
מטורף מדי.
כן.
אז אני חושבת שהיא זניקה גם משהו. זאת אומרת, היו עוד לפניה, גם הבאנו דוגמאות מ... ספרות העולם, אבל גם במרחב הסקנדינבי עוד היו מי שקדמו לה בכמה שנים. זאת אומרת, היא לא פעלה בחלל ריק.
אבל זה להוציא את זה רגע אחרי מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, תחשבי כמה ג'וי יש בספר הזה, ומצד שני גם כמה ניתוק אולי. כאילו, כמה הוא...
כן, מתרחש בשום חלל, שום זמן, כל חלל, כל זמן. מאוד מתחבר לתמה שדיברנו עליה גם באמת בפרק הקודם.
באמת חוץ מהקרקס הגרמני.
של הקץ לאלימות.
הקרקס הגרמני שמגיע לעיירה.
זה מוזר מאוד.
ושיש בו את אדולף האיש החזק שהיא מנצחת. זאת אומרת, האזכור המאוד עקיף הזה אולי למלחמה.
כן, אבל היא מקרקסת אותו.
לגמרי. סתם היה לי עוד
איזה ציטוט. ולא מבינה למה אסור לה להשתתף. זאת אומרת, היא ילדה שחושבת, ובצדק גמור, שמותר לה וראוי לה לעשות כל מה שהיא מסוגלת לעשות אותו. היא יכולה לרכב על הסוס, אז היא תרכב על הסוס, והיא יכולה ללכת על החבל המתוח, אז היא תלך על חבל המתוח. כלומר, הגבולות שלהם, גבולות היכולת. ומאחר והיא יכולה לעשות הכל, אז... אין לה גבולות.
בצחוק מהדהד שעתה בילבי מבעד לשער, אבני החצץ ניצזו סביב פרסות הסוס, וכל הזגוגיות בחלונות בית הספר שקשקו. כאילו,
מטלטלת את המבסד.
כן, זהו, היא לא שוברת, אבל את רואה,
כן, מטלטלת בנועם.
זה נדמה לי שזה... זה מה שקורה שם.
זה, הרי יש את החלוקה הזאת לכאוס שלילי, וכאוס חיובי, וכאוס ניטרלי, אז היא כאוס חיובי. לגמרי איזשהו כוח חיובי, גם לא רק בחיים של תום וויאניקה, רואים שגם הילדים האחרים כולם נאספים ונקבצים תחת כנפיה, וגם תהיתי תוך כדי הקריאה, האם אנחנו פשוט פועלות מתוך איזושהי הנחה מוגבלת שלנו על איך ילדים באותה תקופה, איזה חופש נתנו להם, ויכול להיות שכל הילדים בגיל 9 בשוודיה היו מכינים, לא יודעת מה, פנקקים.
זה דווקא מרגיש לי ועוגיות. היום פשוט לא נותנים להם לחצות את הכביש, אבל...
נכון, זאת אומרת, זה כאילו הכי לא רוט הליקופטר שיכולה להיות בעולם, כל כך הרבה חירות בדבר הזה, ולהבין שזה בא עם לכלוך.
כן.
ולהבין שזה אומר לחסות את כל הרצפה בקמח, ושהמטבח יראה כמו...
ושאחר כך אפשר לעלות על גלגיליות מברשות.
כן, ולצחצח את כל הבית. אבל יש לנו את הדוגמה של תומי ואניקה. זאת אומרת, אנחנו מבינות שזה לא רק עניין תרבותי ותקופתי, אלא באמת לא כולם מתנהגים כמו בילבי. זאת אומרת, זה לא באמת תיאור של מציאות בעולם, אלא של הפנטזיה האולטימטית הזאת של הילדה היצחית.
כן, אבל אני חושבת שגם, אם אני אלך שנייה למדיקן ואומר, כמה כאילו יש הרי את הדמיון הזה. מדיקן מגיעה מבחינה כרונולוגית בין בילבי לאמיל, ואמיל הוא נגיד הילד הכי פרוע, והוא באמת תום סוער על סטרואידים כזה.
איפה הריטלין?
הוא חמוד מאוד, אבל כן, הוא לגמרי. ממש. ומדיקן היא איפשהו באמצע, ילדה נורא טובה בסופו של דבר.
מאוד טובה.
הוא ממש כל הזמן מחפשת לעשות את הטוב.
זה כל הדברים שקורים הם כאילו טעות. זאת אומרת, בטעות אתה דוחף אפון לאף כאלה.
כן, כזה. באמת דברים שילדים עושים, לא שום דבר...
קיצוני.
אבל כן יש שם איזו הנחכה מאוד ברורה של מי לא דומה לך ולמה. זאת אומרת, יש שכן שטיין, והוא ברור, האלכוהוליזם שלו מוזכר ומובן, והיא לא חושבת שהוא רע, היא חושבת שהוא אחר. ויש אבל שתי ילדות שבפירוש הן מוזנחות, הן אלימות, הן מקללות, יש להן קינים. כל הזמן מוזכרות מיליון, מלא קינים יש להן. אבל גם הילדות האלה, בערב חג המולד, האחות הגדולה צועקת על האחות הקטנה, היום את מקללת, היום את עושה לי את הבושות האלה. כאילו, יש משהו באמת עדיין בעוגן הדתי הזה, שמחנך. כאילו, אולי מפחד, אולי מחשש מעונש, אבל לא רק, גם מרצון להיות טוב.
טוב, בדיוק. כאילו... אני חושב שבזה זה מאוד שונה, אפופו הפרקים הקודמים שלנו, לואיזה אלקוט, ששובבות ופראות ושבירת חוקים וחציית גבולות, לא נתפסת אצל אינגרן כדבר שהוא שלילי באופן אינרנטי אף פעם.
גם לא מתוך הראייה הנוצרית שלה.
לא, בכלל לא. ממש לא. בשום שלב של התפיסה שלה, אלא כמעט הפרורגטיבה של הילדות.
כן.
כמעט רוסויאני.
רוסו, כן, זה ממש. כי
בתפיסה שלו, אבל, וזה במקום שבו היא מאוד מאוד שונה מרוסו, מתוך הבנה לא שהילד הוא טוב, אלא שהטוב קיים וצריך לשאוף אליו ולעשות אותו ולהרבות בו. זאת אומרת, אין כאן הנחה אינרנטית שילד הוא טוב או רע מיסודו. היא גם מדברת על זה אחר כך, אפרופו הטקסט שהקראנו בפרק הקודם. כל הדיקטטורים וכל הגנרלים וכל אדוני המלחמה היו כולם פעם ילדים, ושהיא תוהה על איזה ילדות הייתה להם, והיא מאמינה שבכל אחת מהן הייתה דמות של מטפל נוקשה, או מישהו שעמד שם עם השבט ביד, כן, מהבחינה של חוסך שבטו, שונא בנו. אז זה לא שהיא חושבת שילד הוא טוב או רע באופן אינרנטי, אלא שהיא חושבת שלהורה ולדמות המטפחת יש הרבה מאוד משקל באופן שבו הילד הזה יצמח ויגדל להיות.
ושגם הטוב הוא מאוד כרוך מצד אחד, כן, באיזושהי מוסכמה על מהו הטוב, מה האידאל או מה,
כן,
מה הדבר
כמובן.
החיובי שצריך לקרות, אבל גם עם הרבה מאוד חמלה וסובלנות לכל משהו שונה, לכל הפראי הזה, לכל האחר.
גם משהו פגום ומשהו חולה.
וגם היא מתארת דמויות הוריות שונות. זאת אומרת, לצורך העין, שוב במדיקן יש את לינוס אידה, שהיא כאילו הדמות האדוקה, שכל זאת מספרת את סיפורי התנ"ך לילדות, ויש את המשרתת. כאילו יש עוד דמויות משניות שהיא כאילו רואה איך הן מחנכות בצורה קצת שונה. והן מספקות איזושהי אלטרנטיבה חינוכית, שכל אחת מהן משלימה באיזשהו מקום את הגידול שלה, או משפיעה על הפחדים שלה, או משפיעה על התשוקות שלה.
כן.
וזה נגמר נורא יפה, שאחרי ריב נורא גדול בין האחיות, יש משהו שהוא כמו running gag כזה של הספר, שמדיקן אומרת ליזבט, ותוחבת את רגליה הקטנות והקרות תחת רגליה של מדיקן, היא נדחפת אליה ככה לתוך המיטה, תספרי לי על רוחות רפאים, ועל רוצחים, ועל המלחמה. וזה השורה האחרונה של הספר.
זה מדהים.
וזה כאילו...
אבל זה שוב הקריאה שלה לריאליזם. להגיד כל הזמן, להשאיר, זאת אומרת, אין גבולות ואין חצייה של זה. ללינדגרן עצמה יש כל הזמן רגל אחת, עומדת מאוד יציבה, עם נעל במידה שלה, וגרב הגיונית וסבירה, על אדמת המציאות. בעוד שהרגל השנייה היא הגרב שלה נופלת, ויש לה נעליים גדולות פי שניים בעמידה, ובדיוק כמו שבילבי הולכת עם רגל אחת על המדרכה, ורגל אחת על הכביש. אז גם לינדגרן הולכת כל הזמן עם רגל אחת נטועה היטב בריאליזם ובמוות ובכאב ובסבל, ובכל הדברים האלה שהם חלק בלתי נפרד ומצער מהעולם, והרגל השנייה נמצאת בעולם הפראי הזה, ולפעמים הפנטסטי, אבל תמיד המשוחרר והמוגזם.
עוד פעם, פתאום התיאור של הבגדים, פתאום ממש שוב הזכיר לי את מומו גם, אפרופו הג'קטה, כאילו הדבר הלא תואם הזה.
לא תואם.
לא גזור לפי המציאות המדויקת, כאילו.
אבל אם זה מתאים.
עם חופש נורא גדול.
אם זה מתאים ונוח, אז אנחנו...
לגדול לתוכו. זה גרביים ונעליים וג'קט שאפשר לגדול אליהם.
ושלגדול, אפרופו פיטר הבת, זה לא דבר שלילי. זה לא דבר שאנחנו נרתעים ממנו. להיות אדם בוגר, להיות אדם מבוגר, זה לא דבר רע. אנחנו לא מתים כשאנחנו הופכים את יודעת.
כן, וזה הסוף של הספר.
למתבגרים ולא יכולים להיכנס יותר לנרניה.
האם היא תהיה שודדת ים? האם אפשר יהיה להיות שודדת ים גם כשהיא תרצה להיות בווילה וילה כולה? והיא כאילו מכריזה על משהו נורא יפה של איזה חלוקת זמן כזאת. בין הפראי למבוית, בין הזה, זאת אומרת, יש פה משהו כל כך אימא טובה דיה. היא האימא טובה דיה הספרותית שלי. הו אסטריד.
הו אסטריד.
תודה לך.
תודה. ותודה לך, איילת ריאס.
תודה לך, נועה מנהיים. ותודה לנועם סיני, ותודה לכל מי שעזר לנו היום. נתראה בפעם הבאה.
ובשלל יישום נעסקתי.
תמיד. ביי ביי.